כן. נזכיר היום, בלי נדר, כמה הלכות מדיני דרך ארץ, הלכות הנוהגות בסעודה, כפי שמרא נביא, והעתיק גם את הרמב״ם וגם מה שמובא במסכת דרך ארץ. הרבה הלכות שחסרות לנו כולנו וצריכים לשנן אותם. כמו שהגמרא אומרת, ארבעה דברים צריכים חיזוק: תורה, תפילה, מצוות ודרך ארץ. תורה, תמיד צריך לדבר על התורה, כמה מעלה של התורה היא חשובה. תפילה, שהיא עבודה שאנחנו צריכים עובדים אותה שלוש פעמים ביום, שחרית, מנחה וערבית. ומצוות, זה קיום המצוות, שהם דברים הווים ומזדמנים בכל רגע ורגע מהחיים. והדבר הרביעי, דרך ארץ, שהיא קדמה לתורה. מרן כתב, זה דברי הגמרא, אין מסיחים בשעת הסעודה. רבותינו לימדו אותנו, שעת אכילה, שעת מלחמה. כלומר, אדם שיושב לאכול, צריך לדעת שיש לו מלחמה עם יצר הרע. השטן, המלחמה הכי קשה שלו, בנו חוץ מכם, זה בשעת הסעודה. ולאו דווקא סעודה. לכל אוכל שמביאים לאדם לאכול. אם זה מיני מזונות, מיני פירות, מיני מתיקה. וידוע שהאדם ניכר בחוסו, בכיסו ובכעסו. כוסו זה כולל הכל, זה לא רק היין שהוא שותה. אלא איך אוכל, איך מתנהג, איך ניגש אל האוכל. הרב יסוד ושורש העבודה כותב בהלכות יום הכיפורים, יש לנו יום אחד בשנה שחובה לצום בו מדין תורה, שנאמר, ועיניתם את נפשותיכם. אז צריך לענות את הנפש ביום הזה. האדם צם. לקראת סוף הצום, דרך העולם מחכה, מתי הצום יצא, כמה זמן נשאר לצאת הצום. הוא מחכה. מחכה ומסתכל, והוא לא יודע שכל רגע ורגע שמתארך התענית, ועדיין הוא בתענית. כן. רק אני רוצה להעיר עוד הערה אחת, אם ככה מדברים על זה. יש פה תקלה אחת גדולה מאוד. תקלה אחת שבתוך בית הכנסת מכינים שתייה וכדומה, והפכו את בית הכנסת למטבח, וזה אסור, זה חילול הקודש. תקלה שנייה, יש פה הרבה שבאים מבחוץ, מכינים כוס תה ויוצאים. והרי אסור לעבור בבית הכנסת, לא לעשות אותו כפנדריה. אפילו אם אדם צריך לקרוא לחברו, בהלכה, לא יכול להיכנס ולקרוא לו, אלא יושב שהות מעט ויקרא איזה פסוק או פרק או משנה, ויקרא לחברו. אבל שאדם יבוא במיוחד לכאן, שלהכין לו כוס תה או כוס קפה, ויוצא כמו שנכנס ככה יוצא. יוצא עם גבו להיכל וגבו לקהל, זה דבר נורא והיום, זה אחד הדברים הגרועים שיש לנו בתור שלנו, חוסר דרך ארץ וחוסר שימת לב. הרי להיכנס לבית הכנסת, כמה הזהירו אותנו רבותינו, שיאמר פסוק, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אליך על קודשך ויראתך. וזה נוהג שלוש פעמים ביום, בשלוש תפילות. צריך להניח ידו על המזוזה, נכנס לבית השם. ואחרי זה יושב באימה, במורה, ביראה, ברטט וחלחלה. בעוונותינו הרבים, הכל עבד היום. אבל כל זה אני מאיר כדי שלפחות שנדע את המצב הגרוע שאנחנו נמצאים בו. שנדע שזה דבר לא נכון, שנדע דבר אסור. השם ירחם. אז אפילו אם אחד ילמד מזה דרך ארץ, היה כדאי. אז עכשיו שעת אכילה, שעת מלחמה, והוא, רבי עקיבא, הגמרא אומרת עליו, שפעם אחת רצה לנסות את התלמידים שלו, מה עשה? ביקש מאשתו הרבנית שתכין להם אוכל. תכין להם עופות. ולא בישל להם את העופות כמו שצריך, אמר לה שתבשל אותם חצי בישול, רבע בישול. והנה, היו העופות שם, שם אותם לפניהם, כל אחד קיבל את החצי עוף, רבע עוף, יש קיבל עוף שלם, כל אחד קיבל מה שקיבל. אחד התלמידים, רוב התלמידים, ראו העופות היו קצת קשים, לא מבושלים טוב, הניחו ידיהם, פרשו מהם. רבי עקיבא אחר כך רמז לשמה, שאסוף את זה, קח את זה לתנור, לבשל את זה עוד קצת, שאחר כך יאכלו עוד שעה, שעתיים. אחד התלמידים התעקש, והחליט שהוא צריך לאכול את העוף, ולא לאכול, חז בו בעשר אצבעותיו. והתחיל לקרוע את העוף מכל צדדיו. ובקושי, וגם לא הצליח. צועק לו רבי עקיבא, לא ככה, לא ככה אוכלים עוף. תכניס גם את הרגליים שלך בתוך הצלחת. ואז אמר לו, מה? אמר לו, אבל העוף קשה. אמר לו, אני יודע שהעוף קשה. אני עשיתי אותו קשה, ללמד אתכם דרך ארץ, זה חלק מהלימוד, לדעת איך אוכלים, לדעת איך שותים, לדעת איך מתנהגים. אז לכן צריך לדעת ששעת אכילה, שעת מלחמה, השטן, כל הכוח שלו בעולם הזה זה מצד האוכל. ועל זה אמר הפסוק, כל עמל האדם לפיהו. שני ביאורים יש בפיהו ושניהם אמת. בפה עושים שתי פעולות. פעולה אחת, מדברים דברי תורה. מוצאים מפיו דברי תורה. אז אם חס ושלום מדבר דברים בטלים או דברי גנאי או דברי איסור, לשון הרע, רכילות וכדומה, זה השם ישמור כל הצרות שלו בעולם הבא בגלל איזה דיבור שדיבר. לא אמרה הגמרא, אפילו נגזר על האדם פעמים 70 שנה של חיים, תורה ומצוות והנאות וכל מיני דברים טובים, גזרות טובות, דיבור אחד של נבלה הוציא מפים, נחלך את הפה שלו במילה לא יפה, הפסיד 70 שנה של אחרי עשרה אדם ששותק. כל העמל האדם לפיו, פירוש נוסף, זה האוכל שהוא מכניס לפיו, שיזהר, שיהיה כשר, ואיך הוא מתנהג איתו. לכן בהלכה אין מסיחין בשעת הסעודה. האמת שהפוסקים כתבו שעיקר אין מסיחין הוא כשאוכלים דגים בעיקר. כיוון שבדגים מצויים עצמות, שם זה איסור גמור שאין מסיחין. בזמן התלמוד היו רגילים לשבת, כיוון שאנחנו מסיבים בליל הסדר, אבל הם היו מסיבים על גבי מיטות. והגמרא אומרת שלמדנו מהפרסיים איך מתנהגים בסעודה. יושבים על המיטה, רובצים עליה ממש עם הרגליים למעלה, חצי שכיבה, לוקח את האוכל בקערה ומכניס תוך פיו. אז בית הבליעה היה מלא. אם ידבר איתו איזה מישהו והוא עדיין יש לו אוכל בפה, חס ושלום, יכול לחנק. למה? כשהוא מדבר, הקנה פתוח. כשהוא אוכל, הקנה סגור, והוושת הוא שלוקח את האוכל. הוושת נמצא בשמאל, והקנה בימין. זה הקנה, הוא קשה. הוא יותר כזה, איך קוראים לזה? חלק, עשוי מסחוס, חלק וקשה. אבל הוושת הוא רח, כמו סק, הולך ונמתח, כמו גומי. כמה שתכניס שמה ייכנס, יש בטבליה, הוא מתרחב לו. אז זה יקדים קנה לוושת ונמצא חס ושלום, יבוא לידי סכנה. דחמירא סכנתא מאיסורא, לכן זהירו אותנו שלא לדבר בשעה שאוכל. אבל הפוסקים כתבו שגם אם היום נהגו להקל בזה קצת, ואתה רואה שאוכלים, לא אוכלים כמו פעם, ואוכלים מעט מעט, ואפילו שהוא מדבר, אבל אם אוכל דגים, זה ודאי סכנה. בשעת אכילת דגים אסור לדבר, אלא שמייקדים קנה לוושת. זה הלכה ראשונה, כיוון שהיא תלויה בעניין של סכנה, שחס ושלום לא ייתקע לו איזה עצם בגרון, או יבוא לידי חנק חס ושלום. יש בגמרא על כמה שבערב יום הכיפורים גם היו אז עושים סעודות גדולות ושותים עם זה יין, אז היו באים לידי כל מיני סכנות, ולכן הזהירו שלא יהיו לעסוקה. מרן ממשיך ואומר, מביא את דברי הרמב״ם, היו מסובים בסעודה ויצא אחד, נוטל לו אחת ששפשף בה ואינו נוטל אלא בפני כולם. שלא יחשדו שלא נוטל ידיים לשתות, אבל לאכול אפילו בחוץ מדי ידע דענינה דעתה. מה פירוש? הם היו נוהגים לאכול בזמנם כולם בקערה אחת. לכן תראה בהמשך שאם יושבים לאכול בקערה ואחד הפסיק לאכול, השני אסור לו להמשיך אלא יחכה. אבל אם היו שלושה, שניים לא ממתינים לאחד. למה? זמנם לא היה להם צלחת אישית שכל אחד מקבל צלחת אישית שמקבל לתוכה, אלא קערה אחת משותפת לכולם. שם היה בשר, עופות. אחד אוכל, כמה שאכל, סבא עוזב. רוצה עוד, לוקח עוד חתיכה. עכשיו, כל עוד הוא אוכל, גם חברו שלידו גם כן אוכל. אז כשהוא אוכל והשני לא אוכל, נמצא שזה אוכל על חשבון השני. זה, אז יש בזה קצת חוסר דרך ארץ. לכן היו מחכים בקערה אחד לשני, ולא היה אוכל יחד איתו, אלא נותן לו שיאכל. לכן גם אם הידיים שלו לא היו נקיות, כמו שאמר, יצא לשירותים, אז רחץ את הידיים לידו, שלא יחשוד בו שהוא לא רחץ ידיים, ועכשיו ימאס. יבוא לקחת אוכל מהקערה, והשני ימאס לאכול, יגיד זה הוא, נגע לי באוכל, תימא אותו, תינף אותו. לכן צריך לרחוץ ידיים בפניו, כדי שיראה שהוא רחץ את הידיים. כך ממשיך מרן ואומר, זה בקערה כשהאחד מסלק ידו מן הקערה לשתות, חברו מפסיק מלאכול עד שיגמור השתייה. אבל אם הם שלושה, אין שניים פוסקים בשביל האחד. משאירים פאה בקערה, כל אחד מהאוכלים, והוא מאכל לשמש. מאיפה למדנו את זה? מעשה של רבי יהושע. אברהם אומרת, רבי יהושע אמר, מימי לא נצחני, אלא תינוק ותינוקת, ואלמנה. מה היה המעשה? הגמרא שם שואלת, מה היה המעשה? יום אחד הלך רבי יהושע בדרך. ושאל, מאיפה הגיע לפרשת דרכים? אחת פונה ימינה והשנייה פונה שמאלה. מאיזה רחוב, מאיזה דרך הולכים לעיר? אמר לו ילד אחד שמה, תינוק פרושו ילד קטן. אמר לו, זו הדרך, הולכים, היא ארוכה אבל קצרה. אבל הדרך הזאת היא קצרה אבל ארוכה. שמע רבי יהושע, אמר, קצרה? נלך בקצרה, קצרה וארוכה. הלך מהקצרה, והנה רואה, אחרי כמה מטרים, בורות, ויש שם אבנים, עצים, וכל מיני חפצים, צריך לטפס, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות כדי לעבור שם. אמר, מה אני עושה? אני אקרא כעת הבגדים שלי, אני כולי אתלכלך, איך אני אלך שם לבית המדרש להגיד דברי תורה, וכולי ככה הבגדים שלי יהיו? חזר בחזרה. ראת הילד יושב, הוא אומר לו, למה אמרת לי ללכת מפה? איזה, זה קצרה זה? אני ראיתי את העיר מכאן, אבל זה מלא ברקנים. אמר, אני אמרתי לך קצרה, אבל ארוכה. תלך מפה, נכון שזה הרבה יותר ארוך, וזה מקיף, אבל היא קצרה, היא נעימה, נוחה, דרך סלולה, דרך המלך נלך. אז אמר, למדתי ממנו חוכמה. מה החוכמה? גם בחיים זה ככה. ובן אדם מחפש דבר שהוא קצר, פחות זמן, הוא משלם על זה ביוקר. כמו שאומרים, רע לי רכיס ולרכיס רע לי. יש פתגם. מה שיקר הוא זול, מה שזול יקר. לפעמים אדם רוצה לקנות איזה כלי או איזה חפץ או בגד, וראה איזה עולה 20 והוא עולה 100. אומר, מה, אני טיפש, שלם 100 שקל על חולצה, למה מה קרה? 20 שקל. קונה אותה ב-20 שקל ונקרעת לו באותו יום. חיבש אותה, לא תואר לה ולא זיב, פנה הודעה, פנה זיבה, פנה הדרה, הולך להחליף את זה. מה אתה רוצה? אתה שילמת 20 שקל על זה. אבל קונה חולצה ב-100 שקל, טובה, משובחת, מגועצת, יכולה להישאר איתו כל ימי חייו. שבתי בבית השם כל ימי חיי. אז, וכן, אז זה הדרך, אז כך זה בעולם. אז לימד אותו דרך ארץ. הקטנה מה היא? פעם אחת היה צריכה להגיע לבית המדרש, והיה שם שדה. שדה שייכת לאיזה מישהו, ובתוך השדה יש שביל. ראה שביל, אבל התחיל לעבור בשביל. באה ילדה, אומרת לו, איך אתה עובר בשביל הזה? זה דרך של פרטית, זה של בני אדם. אומר לה, אבל זה דרך הרבים. כולם עוברים מפה. אמרה לו, ליסטים שכמותך כבשוה. זאת אומרת, שודדים עברו פה, אז מה, אם כל אחד עובר גם לך, יהיה מותר? מה הקשר? אלמנה מה היא? פעם אחת התאכסן באיזה עיר, אמרו לו, יש כאן איזו אישה צדיקת מכניסת אורחים. הכינה לו אוכל ביום הראשון, היה רעב מאוד ועייף ולאה, אכל. בזמנם היו רגילים להשאיר מעט בקערה, למה? עניים היו באים בשעת הסעודה ולוקחים אוכל, לא נותנים להם. כבר כתב רבנו ארי בשער המצוות עוד לפני 450 שנה, שבימינו לא שייך. כיוון שהיום לא באים עניים בשעת הסעודה, וגם אם באים נותנים להם מנה משלהם, צלחת משלהם. הם לא מחכים מה שנשאר לנו בצלחת. אז לכן אין את הדין הזה של לשייר בקערה. ועד רבה אם ישייר וזה נזרק, גורם חס ושלום בל תשחית. לפעמים יש שם נשמות מגולגלות, ועושה להם צער גדול ונורא. לכן צריך להיזהר מאוד לא להשחית. אפילו מים אסור לשפוך בחינם. מרן מסכת יבמות, לא ישפוך אדם מבורו, ואחרים צריכים לו. כלומר, יש לו בור מלא מים. הוא רוצה את הבור כעת לבנות שם, אז הוא מרוקן אותו. לוקח, שופך את המים, עשר לשדות. לא, תשאל קודם שכנים, אנשים, מישהו צריך מים, זקוק למים, אולי מישהו רוצה את המים האלה בשביל השקיה, בשביל איזה שטיפה, בשביל איזה דבר. כל דבר יש בו איזה תועלת. אז זה למדנו בתשחית, בכל דבר שהוא יש בו תועלת, אסור לגרום לו השחתה. כן, גם אדם, לפעמים בשבת, מכינים אוכל כפול ממה שצריך. טעות. אומר, אני עושה שיהיה ברכה. זה לא ברכה, זה חס ושלום, להפך יוצא אחר כך. מרן מסכת בבא מציעא אומרת, שאחד הדברים שזה נהיים עניים, שזה אחר כך מגיעים לפת לחם, שזורקים מן המאכל, בעיקר לחם, משחיתים אותו. קונים חלות גדולות לשבת, וכל סעודה חותך ממנה, בוצע ממנה פרוסות גדולות, וזה אוכל וזה אוכל, ורוב הלחם נשאר, כמה כיכרות אתה יכול לעשות מזה. והכל הולך להשפעה. זה קשה לעניות שמצילנו. חמור מאוד. נשתייר קצת בצלחת, מה? יש שני מיני תיקון. יש תיקון שהוא מברך עליו בתהילה, הוא מתקן אותו. אבל מה שנשאר בקערה או בקוס, והוא ראוי לאכילה, הוא ראוי לשתייה, עדיין זה לא תוקן, זה עדיין יש איסור שבל תשחית. ודאי שיש איסור שבל תשחית. לא אמרו, אפילו יין לא ישפוך מעט. הלא כמה היכו הפוסקים על מה שכתב הרמה, הביא מנהג שלפניו כתבו אותו. שהיו נוהגים במוצאי שבת לשפוך יין בפינת החדר. או לכבות את הנר של ההבדלה ביין. כל הפוסקים יצאו נגד המנהג הזה. אמרו שהוא מבזה מבזה את היין. יין קיבל חשיבות שיש לו ברכה ברכת הגפן, והוא פותר כל שאר משקים, וכמה יין נברא לשמח אלוהים ואנשים, ולקחת אותו ולבזות אותו ככה, אפילו כמה טיפות שהוא עושה, אז כל שכן הוא משאיר בקוס או בקערה דברים שהם מיותרים, זה לא טוב. לכן להיזהר מאוד שלא לגרום חס ושלום השחתה וביזיון לכל הדברים הללו. לא, מה שאותרנו במקרר, מה שאותרנו במקולת. כן, יפה אמרת. או, היו אוכלים בסעודה הבאה, ככה היו נוהגים. מה שהיה נשאר, היו מביאים אחר כך לסעודה השנייה. לא את הכל אוכלים, כן. אם הוא נמצא, מה? תראה, זה לא או שחור או לבן, עשית נקה את הצלחת, אומרת, תביא צבעי גם כן. לא, לא. הכוונה, יוכל, לא ישאיר, יוכל עד הסוף, ויגיד, די, לא רוצה עוד. יגיד, אני אכלתי כדי שלא יזרק. יגיד, יגלה דעתו שמה שאני עשיתי זה שלא יזרק, אני לא רוצה לאכול את כל זה. אומרו שהוא ישים בקערה, רק כמות שהוא יודע, בטוח שהוא יוכל. אחר כך אם יוצא עוד, יוסיף עוד, ייקח מהקערה הכללית, יוסיף לעצמו עוד, ולא יעשה ככה. אז זה הדין שמשארים פעה. בואו נמשיך עוד קצת מחילה, עוד דקה, יש לנו עוד כל כך הרבה פרטים חשובים. אחר כך עוד הלכה, כתב מרן, שאסור להסתכל בפני האוכל, זה אחד הדברים החשובים. אסור להסתכל לא בפני האוכל, ולא בצלחת שלו. בפרט אם אתה בעל הבית ובא אליך אורח. לפעמים האדם לא שם לב, הוא מסתכל מה האורח שם. האורח לא מבין מה אתה בדיוק מסתכל, אתה מתכוון למה לקחת את החתיכה הקטנה, תיקח חתיכה גדולה. והוא חושב, תראה מה זה, הוא מסתכל עליי מה לקחתי ממנו, וזה עושה לי עין באוכל, ואחר כך מסכן נתקע לו האוכל בגרון, ואם לא בגרון, אחר כך נתקע בבטן. צריך להביא מנוף, אחר כך לחלץ את זה. אז לכן, לא הסתכל, לא מסתכלים בשני האוכל, לא בשעה שהוא אוכל, ולא על הצלחת שלו, כדי שלא יתבייש. כי זה חלק מההלכות דרך ארץ. וכן גם הנכנס, סעיף מיוחד מרן נביא, הנכנס לבית בעל הבית, כל מה שאומר לו בעל הבית, עשה. אז אמרו, כל מה שאומר לך בעל הבית, עשה חוץ מצה. זאת אומרת, צה לא יגיד לך, אבל הכוונה, חוץ מצה אמרו זה על הקדוש ברוך הוא נאמר. הקדוש ברוך הוא נקרא בעל הבית. כל מה שאומר לך בתורה לעשות, אנחנו נעשה. חוץ מצה, אם יאמר לאדם, אין לו תשובה, כמו שהיה עם אלישע אחר, שפגש אותו רבי מאיר ואמר לו, כל כך תורה יש לך, ולמה אתה לא חוזר בתשובה? מה ענה לו? הייתי עולה במעלות הר הבית ושמעתי בת קול צועקת ואומרת, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. כלומר, לאחר אין לו תקנה. אמר לו רבי מאיר, בכל זאת, לקח אותו בית המדרש, תינוק, קרא לו שם פסוק, יצא לו על מזלו, ולרשע היה, למדו אותו יום את הפסוק, ולרשע אמר אלוהים עליך לספר חוקי, קום זה אמר התינוק טעה ואמר, ולאלישע אמר השם, מה לך לספר חוקי. אמר לו, אתה רואה? בכל זאת, זה היה ניסיון. מה שאומר לך בעל הבית, עשה חוץ מצא. אם אומר לך שאין לך תקנה, אל תשמע. תעזור בתשובה, כמו שעשה מנשה. לכן הוא ראש לבעלי תשובה בשמיים. אז עכשיו, אבל הפשט הוא, אם בעל הבית אומר לו לשבת כאן, יושב כאן. אפילו שזה לא נוח לך, או אתה חושב שזה מקום יותר מדי מכובד, זה רצונו. כי כבודו של אדם רצונו. אני נמצא בתוך הבית, צריך לעשות רצון בעל הבית. וכן גם את המנהגים של אותו מקום. כבר אמר בראשית רבה, את לקרתה פוק בנימוסה. נכנסת לעיר, תעשה את מנהג המקום. דוגמה, לפעמים יש בתי כנסת, מוציאים ספר תורה פתוח. ויש מוציאים ספר תורה סגור. ואחר כך על הטבע, בא אחד ופותח ומראה את הכתב. אתה באת לאותו בית הכנסת, מה מנהגם שם? תעשה את המנהג שלהם. לא את המנהג שלך, אפילו אתה אדם גדול, שנה, עושה המנהג של המקום. כך זה. כך היה גם רבנו ארי נוהג. איך שהיו נוהגים באותו עיר, איך שנוהגים באותו מקום, באותו בית הכנסת, לא ישנה את המנהג. לכן גם בבית, הוא נמצא באיזה בית, מה שהם נוהגים לעשות, תעשה איתם. מה הם אומרים, תגיד. איך הם אוכלים, מה הם מביאים בתחילה, מה אחר כך, הכל לפי הסדר, תעשה מה שהסדר. גם צריך לדעת האדם שאסור לו לשלוח יד, וזה צריך ללמד את הילדים. אגיד לכם את האמת, היום חינוך אין חינוך. ואני חוששני לומר שהתלמודי תורה מועלים בתפקידם. הם לא מלמדים בכלל. תסתכל, ילדים לא יודעים לקרוא. היום שמע ישראל, ילד לא יודע לקרוא. תגיד לילד שלמד בתלמוד תורה לקרוא שמע ישראל, 120 טעויות אני אמצא לו בפרק אחד. לא שבע נע ולא שבע נח, לא דגש ולא רפה, ולא שבע ולא צרה, ולא שום דבר, כלום, בבולעים מילים ואותיות. אני לא יודע, המורים שלהם בעצמם לא יודעים לקרוא שמע ישראל. מה יש לי להגיד לה? מספיק שהוא אומר שמע ישראל, שמע, לא שמע. שמע זה שבע נח, אלא צריך להגיד שבע נע, שמע, לא שמע ישראל. ואת המילה אחד, איך לבטאות אותה? מעטים יודעים לבטא את המילה אחד כמו שצריך. והכל בגלל שאין לנו שליחי ציבור היום. פעם היה שליח ציבור קבוע, בית הכנסת קבוע, לא היה שתי בלחים. בית הכנסת קבוע ששם היו מתפללים. אני זוכר פעם היה תמיד חכם אחד גדול. מבוגר היום, הוא כבר בבני ברק. אני זוכר כשהוא התחתן, לפני קרוב ל-50 שנה, היה לומד בישיבת תורת יוסף. פעם אחת בא לגאון רבי יהודה צדקה, אמר לו, אני הולך תודה רבה על מה שטרחתם איתי כל כך הרבה שנים, ימי בחרותי ועלומי עברו כאן בישיבה, עכשיו אני עובר לאזור בני ברק, שם איזה כולל, אני אלמד שם, אשתו מורה שם, יש לה משרה, אז מי שהיה לו משרה, זה היה דבר חשוב, מרבה המשרה ושלום אין קץ, אז אני הולך לשם, ואני אמר לו, ואיפה תגור? אמר, מצאנו איזה דירה קטנה של חדר וחצי בבני ברק, נגור שם, וכך וזה ובית הכנסת כזאת וכך. אבל לא טוב, לפני שאתה הולך אני רוצה שתעשה לי תקיעת כף. וואה, נבעל תקיעת כף, אוי ואבוי. אבל לא, לא, לא אברך אותך שתיתן לי את ידך. טוב, מה יעשה גזרת רב, תן לו את היד. אמר, תעשה לי תקיעת כף שאתה לא תתפלל מימיך בשתיבלך. אמר, לא, ואנחנו מתפללים בית הכנסת מסודר. הוא אומר, לא, אבל לפעמים אתה תאחר, או מה, שלא תאחר, לא תפלל, לא מנחה, לא עביד בשתיבלך. עשה לו תקיעת כף. אמר לו, בשתיבלך יש 1001 תקלות. כמעט לא שייך, תדעו, שאפשר לקיים שולחן ערוך בבית הכנסת שיש שם חדרים, חדרים, נכנסים ויוצאים. או שאתה תעמוד כנגד המתפללים, או שהוא עובר לפניו, או שהוא עומד במקום לא נכון, או שהוא עומד בפתח. כמה הלכות יש, איפה עומדים עמידה? צריך להרחיק מרחק שני פתחים כדי להיכנס. אסור לעמוד ליד הדלת, שלא יחשדו אותו שהוא רוצה לברוח. אדם גמר להתפלל, אסור להפוך פניו כנגד המתפללים. ועוד ועוד הולכות בלי סוף, וגם הריצה של התפילה, והכל נהיה מכני, והכל נהיה כאילו להחתים כרטיס, ונו הבא אחריו. מה זה, הקדוש ברוך הוא חפש בתפילה כזאת? איזה מין תפילה זאת? אני אמת בוכה גם על עצמי, זה לא דבר של מה בכך. זה מאוד קשה. אז רק כשמגיע יום כיפור, אנחנו יודעים לצעוק ולפקוד ושלח לנו, שלח לנו ישועה ורחמים מעונך. מה זה? אדם צריך לדעת, תפילה זה עבודה שבלב, צריך לפלל אותה כמו שצריך. אז זה אחד התקלות שיש לנו, זה, אז לא, ולא יודעים ממנה להסתדר, לא יודעים להתנהג, אז ממנה כל אחד קופץ ונהיה חזן, ואתה לא יודע איזה יש לו 21 אלף עבירות יש בידו, זה יהיה חזן שלך? זה יוציא אותך ידי חובה של בריחו וקדיש, זה יקרא לך בתורה, זה יהיה חזן שלך במוסף, או היום המחלה שיש היום, כל המחלה הסלנט של מצרים ועושים עליך. מה המחלה? כל מי שיש לו מת, אז הוא קונה מפטיר, והוא עולה מוסף. וזה נהיה חוק מדינה. על זה אין ועדת פלסנר. זה לכולם מה? מה פתאום? כל איזה גמל משור ועד חמור, משור ועד צמי, חמור ועד גמל, בא נהיה לי חזן במוסף, אתה יודע מה זה חזן במוסף? כל הקהל תלויים בו. נשמה יתרה של שבת תלויה בו. זהו בא ומתפלל ועובר לפני הטבע. הוא דומה לכהן גדול לבית המקדש. תראה, ירושלמי מה אומר? שזה שיהיה מקיף קרובה מוסף. לא היו אומרים לא, תעלה זה. אלא תעלה, תחפר עלינו. תעלה, תקריב לנו. תעלה, תתחנן בשבילנו. זאת אומרת, הוא המקריב קורבן, החזן הזה, אפילו שזה היה ירושלמי, זה אחרי החורבן, רבי יוחנן כתב אותו. היו אומרים לחזן של מוסף, אתה עולה כעת, אתה כהן גדול בבית המקדש, ואתה מחפר עלינו. אז לוקחים איזה אחד עם הארץ, שהוא יהיה חזן, אוי ואבוי, שהילדים שלו שלח אותם לגימינסיה, שלח אותם לכל מיני איזה תיאטראות, או כל שני וחמישי נוסע לחוץ לארץ, אשתו הולכת בגילוי ראש, הבית שלו לא שומרים שבת, זה יהיה חזן של מוסף, זה יודע מה זה מוסף? מה, בגלל שאבא שלו מת, אבא שלו נכנס לגיהנם כעת בגדלו. יש, זה, תראה רבי אליעזר פאפו כותב, מי שעולה מפטיר וקורא את ההפטרה טעות, אומר, זה מסכן אביו באותה שעה. הוא חושב שהוא עושה לו נחת רוח, הוא קובר אותו עמוק בגיהנם. מביאים את אבא שלו ואומרים, בוא תשמע את הבן שלך איזה טעויות קורה. זה בן כזה, השארת פה, תתבייש. זה אומר רבי אליעזר פאפו בספרו של זה, חסד האלפים. איך הוא כותב? אז מכאן אדם ילמד מוסר, ידע, זה לא צחוק, זה לא הולך ככה, מה שהיום האנשים עושים. הבעלי בתים והם נהיו המורים שלנו. אז שמה ישראל צריך לדעת לקרוא אותו כמו שצריך. ודרך ארץ צריך שתהיה כמו שצריך. והילדים צריכים להתנהג בדרך ארץ. אחד הדברים שהם לוקים בחסר, שתדעו, זה דבר חמור מאוד, וזה צריך, הכל מתחיל משולחן שבת. בשולחן שבת צריך להרגיל את הילדים, שאף אחד לא שולח יד בשולחן, עד שאבא נוגע במה שנוגע. והמוציא צריך, הוא לקחת יש סדר והלכה. הראשון זה בעל הבית, הוא בוצע והוא טועם מהבציעה. אחר כך הוא מחלק, אם אין שם גדולים, נותן לאשתו. זה בעלת הבית. אבל אם יש שם הוריו או הורי האישה, אז הוא נותן להם קודם. ואם יש שם איזה חכם, או אדם זקן, או אדם נכבד, או איזה דוד, הוא נותן גם לו. וצריך לתת הגדול לפי גודלו, והקטן לפי קוטנו. והילד הקטן יחכה בסוף. ואפילו צועק וצועק וצועק. ולפעמים יש איזה אמא טיפשה, או איזה אחות מטומטמת, סליחה על הביטוי, היא לוקחת המוציא שלה ונותנת, הנה הייתה הסגנית של המחלק. וכאן זה לוקה בחסר. מחנכים את הילד שמגיע לו הכל, ושהוא לפני הגדולים ממנו. הוא מביאים צלחת של פירות, והוא אוהב איזה פרי מסוים, הוא אוהב טוטים, הוא אוהב קיבי, זה אוהב אבטיח, הוא קופץ ראשון. ושר צריך לגעור בו. זה חינוך. זה חינוך. אתה לא שולח יד עד שהגדול נוטל ראשונה. וזה הלכה גם. עכשיו הם באים כערה של אוכל לשולחן, אסור לי לקחת אם יש גדול ממני. אני יכול לכבד את הגדול ממני שהוא ייקח. אני לא רוצה לקחת, אומר הוא מסרב, אז הבא אחריו. אבל לא ייקח אדם לפני שהגדול נטל. וגם השמש כשמחלק, למשל הוא מביא שתייה, הוא מביא דברים, הוא צריך קודם כל לגשת לזה שגדול שנמצא שם, גדול המסובים, להגיש לו, ואחר כך לשני, לבא אחריו. וכך לומדים הילדים דרך ארץ. ושלא שזה איזה התנשאות או התרברבות, לא, זה חינוך. אז למה התורה ציפתה כבד את אביך ואת אמך? בגלל זה שנתרגל לכבד את הגדולים מאיתנו, אחרת איך נכבד את הקדוש ברוך הוא? ואם הילד אתה מחנך אותו שהכל מותר וכל מה שהוא רוצה, זה אין לו בלמים, כשהוא יגדל איך הוא ידע לשמור שבת? איך הוא ידע לשמור עצמו מנידה? איך הוא ידע לשמור עצמו לא לגנוב? הרי אתה הרגלת אותו שהכל מגיע לו. אז הוא ייכנס לסופר ויעמוד שם בפינה ויוכל, יפתח ביסלי, אתה רואה מה הם עושים? פותח לו את הביסלי ואוכל, אוכל, אוכל, זורק את הנייר וממשיך הלאה. מי שילם? אף אחד לא שילם. ראש הממשלה משלם. אתה מבין? זהו, אז דרך ארץ לא מחנכים את הילדים. דרך ארץ. לא רק לעמוד מתי שהמורה נכנס. זה כל הדרך ארץ. לא. צריך לדעת שיש הלכות ויש חוקים. מה רצית? אני לא שומע אותך. שים מיקרופון. אתה שמעת מה הוא אמר? גם אני לא שמעתי. בנים לפני הבנות. בנים שלומדים תורה מקבלים לפני הבנות. בנים שלא לומדים תורה הם בסוף. כן. בעל המזמין, זה שמזמין את המנות. הרי האיש שעושה שמחה, בעל השמחה, הוא אומר לבעל האולם כמה מוזמנים יש לו, כמה מנות הוא מזמין, ויש מנות ספר. הוא צריך מראש לסכם איתו מה קורה עם האוכל שנשאר. אז לסכם איתו שקודם כל יביא מספר מנות שהוא בטוח שהן צריכות ולא מעבר לכך, יכול נגיד עוד 10, 20, 30 יותר, ויסכם איתו שמה שישאר הוא לוקח. אז יגיד לו, תארוז לי את זה בבקשה. אותו דבר, אדם נכנס למשרדה לפעמים עם בני ביתו, מדבר שהוא לא מומלץ, יש הרבה בעיות בהלכה בזה, אבל נגיד שמסעדות קשרות והכל בסדר, הוא נכנס לשם והם משאירים בצלחת, משאירים חתיכות בשר וחתיכות עופות, הכל הולך להשפעה. אז צריך לבקש מהמלצר, בבקשה, אם אפשר להרוס לי את זה, קח את זה איתך הביתה, קח את זה איתך הביתה, או תשמור את זה במקפיא, או תיתן את זה לאיזה משפחה ענייה, לא חסרים אנשים עניים שישמחו לאכול את זה ולקחת את זה. אחרת זה בל תשחית. כמה עבירות, ועבירה דאורייתא זה בל תשחית. אני לא מבין איך אנשים לוקחים את זה בקלות ראש. וכן על זה הדרך, אותו דבר לחם. להרגיל את הילד, הוא מקבל חתיכת לחם קטנה שבטוח הוא יאכל אותה. תגמור, תקבל עוד. אני אתן לך 10 כיכרות, אבל בזמן שאתה אוכל אותם. או שהוא לוקח את החומוס. אז היום זה מחלה של חומוס. קודם כל זה לא בריא, זה מסוכן גם לבריאות. והוא גם מזויף, כי רובו קונפלור וטירס וכל מיני דברים אחרים שמנפחים ומשמינים, ואולי גם כן השם ישמור מה שהם עושים. הוא לוקח, הוא שם, ממלא את הצלחת, ואחר כך הצלחת כמו שהיא חוזרת להשפעה. מה זה? מה זה? איזה חינוך זה? זה חינוך גרוע. אז לפעמים, כשהסבא נהיה כזה, אז אומרים, סבא נהיה קפדן, סבא זקן, הוא עצבני, הוא זה, ולא. צריך להגיד את זה עם חיוך, ולהסביר את זה פעם, שתיים ושלוש, עד שילמדו וידעו שלא עושים דברים כאלה. פשוט. מה? אני אמרתי את זה, אתה לא היית פה? אמרתי. שאם ההורים שלה פה, אז אם ההורים שלה מקבלים לפניה, ואם ההורים שלו פה, גם ההורים שלו מקבלים לפניה. כך צריך, דרך ארץ. הוא ברך, אז הוא חייב לאכול ולטעום ולבלוע חתיכה אחת, אחר כך הוא מתחיל לחלק לכולם. מחלק להם הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו. לא יאכל אדם פרוסה כביצה, ואם אכל זה גרגרן. מה פירוש? חתיכת לחם שהוא מכניס לפה, לא מכניסים חתיכה גדולה. יש גם הלכה מפורשת שאסור להכניס לחם, הוא חותך אותו, לפעמים הוא בוצע את הכזית, אז הוא פוצע כזית, כזית. הוא לא פוצע כזית, הוא לא יודע הפעם כמה זה כזית. תיכנס פעם לחנות מקול, תשקול שליש תחמניה זה כזית, חצי פיתה זה כזית וחצי. כמה אתה צריך כבר? אז הוא לוקח נגיד את כל הפיתה, תובל אותה במלח, עושה ככה בשיניים, בושה וחרפה, ככה אוכלים, בשולחן שבת, וכך אתה מראה לכולם שככה אוכלים, נוטה הרגש את זה בשיניים ושם את זה. כמה רעות עשה? אחד שנגס בשיניים מהלחם, שתיים שהשאיר את הסימנים של השיניים על השולחן, וממאיס את האחרים. אז איך אוכלים? פשוט חותכים את החתיכה הקטנה, נגיד שברת כזית לאכול, כזית לא יכול להכניס, זה מה שמרן בא להגיד. אי אפשר להכניס כזית בבת אחת, זה גם לא יפה, זה גרגרן נקרא. זה כמו אחד רעפתן לוקח חתיכה כזו, הוא מכניס תוך הפה. או כמו הילדים, איך הגמרא אומרת, השם ישמור, שני רעבון, היה פעם שנת רעבון, היה פה בארץ ישראל, לא תקום פעמיים צרה. והיה שם, לא היה למה לאכול. האיש אחד באו אליו שני אורחים, היה לו מסכן רק שלושה ביצים, תרנגולות, בשל אותם ושם אותם על השולחן, על הקערה. והוא שם אחד לאורח הזה, שם אחד לאורח הזה, ואחד היה לו על הצלחת שלו. בא הילד שלו הקטן ונכנס, הוא מריח אוכל, מסכן רעב. אורח אחד התבייש, לקח את הביצה נתן לילד. האורח השני ראה שהוא כך עשה, גם הוא לקח ביצה נתן לילד. הילד נהיה לו שתי ביצים, אחד ביד ימין, אחד ביד שמאל. בא השלישי, נתן לו גם את של האבא, שם את זו בפה. נכנס האבא בדיוק, הלך להביא את המרק, ראה את הילד שלו עם שתי ביצים בידיים, ועוד ביצה אחת בפה. תפס אותו מהראש וזרק אותו ברצפה, נפל הילד ומת. הוא לא ידע, הוא חשב שהילד לקח ועשה מה שעשה. מכאן אמרו, אסור לתת לילד אלא ברשות בעל הבית. אף פעם אל תיתן לילד בלי שההורים רואים. מי יודע איזה תקלה יכולה להיות. אז תקנו. מכאן למדנו דרך ארץ, זה דבר חמור מאוד. לא דבר של מה בכך. אז גם את האוכל לא יכניס תוך הפה בצורה כזאת, זה גרגרן. מה יעשה? אגיד, שבר כזית, ושם במלח. ייקח חתיכה כדי שתיכנס לתוך פיו, יכניס רק אותה, ושאר הכזית יישאר לידו. לא ייקח לו את זה אף אחד, לא יקרה כלום. גם אם ייקחו לו, ייקח אחר כך במקום זה אחר, לא נורא. ויחלק לכולם. כך יעשה. אבל לא ינגוס בשיניים וישים. זה לא דרך ארץ. אתה, כל מילה שלי, אתה תעשה שניים תרגום? כן. כן. לא יודע. מי אמר שאוכלים מנה פלאפל? אני לא יודע. לא ראיתי אף פעם תלמיד חכם שאכל פלאפל. שיעורי מה? למה צריך להשאיר? למה? אין דבר כזה, לא אין דבר כזה נשאר, זה לא נשאר לבד. אתה השארת. או, אז אתה עושה לא בסדר, אז מה אתה צריך לעשות? תשמע טוב. תלך היום לשוק מחנה יהודה, תחפש שם חנות כלים, תבקש ממנו כוס קטנה של 100 גרם. כוס קטנה של 100 גרם. ותקנה כמה כוסות כאלה, על צד שישברו לך כמה, ותשאיר ספר גם כן במקום סודי בבית. ואת הכוסות האלה צריך להטביל, ותיקח אותם, ובכוס הזאת אתה תעשה הבדלה. ואז ממנה שאתה שותה את ההבדלה, אתה שותה עד הסוף, נשאר כמה טיפות, אחד הבנים ישתה אותם, זה הכל. ולא שופכים, לא מהכוס של ההבדלה ולא מהכוס של הקידוש, זה חמור מאוד, ועד רבה כל הראשונים כתבו, אז היום מה שעושים, עושים הפוך על הפוך. היום מה הם עושים, הוא משאיר ביין, וכל אחד לוקח קצת, אחד שם בבטן, אחד שם בחזה, אחד שם בבית השחי, אחד שם בעיניים, אחד במשקפיים, ואחד באוזניים. אין איזה סוף, זה לא ככה. מאיפה זה יצא המנהג? כך כותב ראשי בספר הפרדס. היו שותים אותו עד גמירה, נשאר בו 2-3 טיפות של יין, איך ישפכו את זה? הרי ברכו על זה. מה היו עושים? רב היי גאון היה מנהגו כך. רב היי גאון היה לפני 1,100 שנה. היה מוסיף מים על הכוס, ושותה את המים. אפילו המים שהיה בו היין שותה. ומה שנשאר מהמים... היה שופך על ידיו ונגב את ידיו בהם ושם על עיניו ושם על מצחו ושם עליהם כאילו זה סגולה שזה השירה עם מה שברכנו אבל לא את היין היו לוקחים ושופכים חס ושלום לכן צריך להיזהר מזה כן בשבת יש ארנק. כן. על חזן שלא מדקדק. זה נחשב. אז האמת, הפוסקים כתבו שהיום בימינו, בתפילת ערבית, החזן הוא לא מוציא אותנו ידי חובה, כי אנחנו כולנו מתפללים תפילת ערבית. הוא סך הכל אומר, קדיש תתקבל או ברכו. זה לא כמו שאר תפילות. למשל מוסף, יש שם חזרת השעת, יש שם איה, ששם נמשכת לאדם נשמה יתרה, אז צריך שיהיה אדם חשוב. אז בערבית זה לא כל כך נורא, אבל אני על מה שהערתי, שהוא יהיה אחד שיודע לקרוא טעמים ולדקדק באותיות, שיקרא את הקריאת שמה כמו שצריך. שאם לא כן, תראה מה כותב בזוהר חדש. זוהר חדש רות בסופו כותב, שהאבות אברהם, יצחק, יעקב עומדים בשעה שאנחנו קוראים קריאת שמה. פעם בבוקר, פעם בערב. ואיתם אדם הראשון. זאת אומרת, קרבה של ארבעה. ואז כשאדם קורא קריאת שמה, היא עולה למעלה, קריאת שמה, כל הרמחתבות. הראשון שלוקח אותה, אדם הראשון. מריח אותה לראות. האם האיש הזה אמר אותה בכוונה ובראותה דליבה, זאת אומרת, גם בכוונת הלב, גם ברצון ומחשבה, וגם אמר אותה כהוגן, שכל המילים שלמות, ולא חיסר אפילו אות. איך הוא אומר שם? אפילו אות. הכנף פטיל. לא עשה כנף פטיל, אז זה פה אחד שתיהם. וכן הזה הוא ראיתם אותו. לא צריך יותר מדי להדגיש, אנחנו עושים איתם אותו ובכל מיני זה. אתה יודע את הסיפור עם מה הוא שהיה עם המצנח? שם היי, אתה תתעורר עכשיו. היה אחד מאלה שמדקדקים, אתה ראית אותם ושהוא אומר שמה ישראל. אז הוא, לקחו אותו לצניחה, הרי עכשיו רוצים לקחת את בני ישיבות לצבא, נכון? אז תשמע, אז לקחו אותו ולימדו אותם לצנוח. אז הוא פתחו את המטוס ואמר להם המפקד, חבר'ה קדימה לרדת, ואחרי שאתם יוצאים אחרי 5 שניות כל אחד לפתוח את המצנח. זה בא לרדת, אמר שמע ישראל, אמר שמע ישראל, וירד, הוא פתח את המצנח, כולם פתחו, הוא לא פתח, נפל על ההסביעה, ריסק את הגב שלו. זה בא המפקד לראות מה קרה איתו, למה מצליח לא פתח. שהגיע אליו, שומע אותו אומר, השם אחד. הוא עדיין היה באמצע הפסוק הראשון, אחד. והוא כולו התרסק. הבנת? לא צריך להגזים יותר מדי. צריך לדעת איך, אבל מה ילמד, איך לבטא את המילים כמו שצריך. ואז יאמר אותם כהוגן. אורח שבי, מאיפה הגעת אתה? נו, נו, נו. כן. מה זה קשור? זה לא קשור, היין של בי. אתה שואל אותי כעת דין של ברכת המזון. שברכת המזון קיים עלן, בעל הבית בוצע. ואורח מברך. בעל הבית בוצע כדי שיפצע בעין יפה. אורח מברך כדי שיברך לבעל הבית. כך אמרה הגמרא. עכשיו, כתיב טוב עין הוא יבורך, יברך ויבורך. אז הוא צריך לברך האורח. מה שהאורח מברך זה לא בגלל שהיין של בעל הבית. זה בגלל שהוא התארח בבית שלך. אז ערכו לו שולחן ושמו לו מאוורר ומזגן והביאו לו אוכל ולחם וכל מיני דברים. אז לפעמים האורח מביא איתו כל מיני דברים. לפעמים הוא מביא איתו גם סלט. לפעמים מביא איתו איזה פרי. לפעמים מביא איתו איזה. אז לא בגלל זה הוא הפך להיות בעל הבית. זה לא... הוא הביא איזה פריט אחד. זה בתור נימוסין. זה מצוי. שלפעמים באים כמה אורחים, כל אחד מביא איתו איזה דבר. אבל המנה העיקרית, האוכל העיקרי וכל הסדר הוא של בעל הבית. מי מברך? האורח. עכשיו, אפילו שהיין הוא לא של בעל הבית, אלא של האורח. האורח מברך. כי הוא מברך את בעל הבית הזה, הוא בעל הסעודה הזאת. הוא לא אומר בעל היין. כן. אז בעל הבית יגיד לו, ואת בעל היין הזה. טוב? אפשר גם ככה. אז אם כן למדנו שאסור להכניס חתיכה גדולה לתוך הפה. גם כוסו לא ישתה אותו בבת אחת. האמת שעיקר הדין של כוסו בבת אחת זה מדובר על יין. והגמרא אמרה שתנו רבנן, אחד הרי זה גרגרן, שניים דרך ארץ, שלושה מגסי הרוח. מה פירוש? כוס יין הוא לוקח לשתות, מביאים לו כוס יין, אז היו רגילים ביין, בפרט בסעודות של בשר וכדומה, אז הסעודה ארוחה כבדה, היין גורם שכל מפרק את כל האנזימים ואת השומנים שיש, ואז ממילא מתעכל, גם מונע מחלות, יין אדום בעיקר, הוא חשוב, ולא יין מתוק, יין אמיתי, יין יין. אז היו שותים. אז אם הוא שותה אותו בבת אחת, מראה שהוא רוצה לשתות, אז לא יודע כבר איך, הוא לא קרה לשותה. זה גם אחד הבעיות שיש עם הילדים. תראה, הם תמיד אם זגו לך, אם יש שם איזה גזוז כזה או כזה, מוזגים כוס מלאה כזאת. ופותחים את הפה ואת העיניים והשיניים והאוזניים. אולי מאיפה להכניס? הוא בקושי שותה רבע כוס וזורק את השאר. אחר כך הולך לשולחן השני, חפש כוס אחרת, חפש עוד אחד, וזה צריך ללמד אותם דרך ארץ. זה הבעיה של ההורים, הם לא מחנכים. צריך להלך את הילדים. אז אחד הרי זה גרגרן, שניים דרך ארץ, כך דרך העולם. הרי אפילו רביעית, אז אני אמרתי לך, תיקח כוס של 100 גרם. 100 גרם, והכוס של 100 גרם, יש בה רביעית בטוח. למה? 86 גרם זה רביעית. מותר לשתות רביעית עם הפסקה אחת באמצע. כלומר, אני יכול לשתות חצי רביעית, לנשום קצת ולהמשיך לשתות רביעית, וזה אני מברך לך האחרונה. למה? זה נקרא שיעור רביעית. אבל אם שעה יותר, למשל, נניח את הכוס מידו, ואחר כך לקח את הכוס עוד הפעם ושתה, זה אין לו ברכה האחרונה. כי הוא לא שתה רביעית, נקרא תוך כדי שיעור רביעית. אז זה נקרא שניים דרך ארץ. כך דרך ארץ העולם, לא לשתות רביעית בבת אחת. שלושה, מתחיל לעשות לי ככה עוונטות ושותה, כאילו זה איזה שיבס או איזה אני יודע מה, זה מגסי הרוח, יענו כזה אינטליגנט, מתחיל לעשות לי פה הצגות. יודע, צריך לשתות, אז למדנו שניים זה דרך ארץ. לכן אומרת הגמרא, גם כן כך נפסק להלכה, שלא ישתה כוסו בבת אחת. כתבו הפוסקים שהוא עדין גם בשתייה. הביאו לו שתייה קלה, אי נוח. לא ישתה אותה בבת אחת, תראה כאילו הוא כזה גרגרן, אלא שותה, אפילו שהוא צמא מאוד, שתה, יעשה הפסקה וימשיך עוד. ודאי שזה גועל נפש, לשתות מהבקבוק, גם ערק מבקבוק אסור. כן. כן. ודאי, זה לא יפה. זה לא דרך ארץ, זה דרך גרגרנים, זה דרך השיקורים. ככה הרומנים, הרוסים, בתחנה המרכזית של תל אביב, ככה הם נוהגים. כן, אני מתאר לי, לא שאני הייתי שם. כן. נו, נו. עניין של חומוס, כן. שם יצילנו מהם ומהמוניהם. זה סיפר לי היצרן בעצמו. אני פעם לקח אותי לשיעור תורה בקריית מלאכי, היצרן בעצמו של הסלטים, אני לא אגיד איזה חברה, חברה מפורסמת, והוא אמר לי הרב, כי אני דיברתי איתו על הברכה שלהם, הרבה פעמים אנשים לא נוטלים ידיים, אנשים היום לא אוהבים לאכול לחם, אז הוא רוצה לאכול, הוא בא לאכול חומוס, מה הברכה של החומוס? אז יש, עושים בבית חומוס, זה נקרא דמאס, לוקח, יש נשים עדיין כאלה קשרות, שהן טוחנות, מסרות את החומוס, ואחר כך טוחנות אותו, ומוסיפות לו טחינה, ואיך קוראים לזה, שום תחו קטוש וקצת לימון עם, טוב, לא נפרט כעת את כל הפרטים וכולי, כל מיני תבלינים. זה ברכתו האדמה, מפני שזה נעשה מחומוס, ואפילו לא ניכר. רק היום נוהגים גם לשים גרגירים של חומוס למעלה, אז זה אתה מברך עליו האדמה. אבל החומוס יש בחנויות, זה בקושי שהכל, אם לא דיין האמת, צריך לברך עליו. מפני שזה לא מכיל חומוס. אני אומר לכם את זה באחריות. 90% זה חומרים אחרים. חומרים מייצבים, חומרים מעצבים, חומרים מעצבנים, חומרים מציקים, כל מיני השם ישמור, מציסים, מחליבים, וכו' וכו', העיקר לא חומוס. ואז אכן זה נשאר חודש שלם אותו צבע. תראה, תעשה חומוס בבית, ותראה, תשים את זה בצלחת, אחרי שעה, נשתנה, פנה הודה, פנה זיבה, פנה הדרה. נהיה צבע חום, כהה, וזה, מה קרה? זה חומוס. אבל האור זה לא חומוס, נשאר אותו צבע. לכן זה גם סכנה לבריאות. אז אם אדם אוכל מזה פעם בחודש, נו, מעט, לא נורא, בדלווה יעבור. אבל באופן קבוע, זה השם ישמור. השם יצילנו. איך? או, אז יפה שאלת, איזה, שמעת איזה שאלה, שאלה יפה שאל. מה הדין לבקש מים? יש הלכה נוספת, ממנה למדנו את התשובה לשאלה שלו. למי נותנים קודם, לילד הקטן או לילד הגדול? יש הלכה מפורשת, שאם אדם נכנס לבית והוא רעב, סתם אני אורח, אסור לי להגיד לבעל הבית, תביא לי אוכל, אני רעב. ואפילו שהוא אתה חבר איתו וסחבק ואני פתוח איתו, לא יפה. אבל מותר לומר, תביא לי מים, אני צמא. למה? זה סכנה. ככה הגמרא לימדה אותנו. ולכן, אם יש לך ילדים והילד הקטן מבקש מים, אני אתן לו ראשון, ואפילו שהוא קטן, כיוון שיש בזה סכנה, וגם אפילו שהוא לא כל כך צמא, אבל כשהוא כעת מאוד רוצה מים, והוא רואה את השני שותה והוא לא, חס ושלום, יכול לבוא לידי סכנה. לכן ייתנו קודם לקטן, או יש אישה בהיריון, או איזה אדם חלש, ייתנו לו ראשון, אחר כך ייתנו לגדול יותר. אז בשתייה, כך קיימלן, כך ההלכה, שבשתייה לא נותנים לפי הגודל ולפי הזה, אלא ותלוי באדם עצמו שהוא צריך, הוא צמא, אני אתן לו קודם. מה? מה, לא שמעתי, מה אמרת אתה? אתה עוד פעם גלידה, אתה התחלת לשאול אותי על אחות ברכות עכשיו, איפה הגעת? ברוך הבא הרב, שלום עליכם. מה אמרת? פחית שתייה. כן. אתה צודק, אם אין לו כוס, אז הוא ישתה מהפחית. מה יעשה? כך דרך העולם, כי עשו לזה לשונית, מקום של שתייה, הנחת הפה. כמה שכך רוב העולם עושים, אז זה לא נקרא חוסר דרך ארץ. אבל אין הכי ימים, יש לפניו כוס, ויכול לבזוג את זה תוך הכוס, ויברך מתוך הכוס, עדיף. אבל אם זה פחית אישית, או מה, אני יודע מה, אין דבר, לא צריך להקפיד עד כדי כך. שתייה? ממושג? ממותקת, זה לא משנה אם ממותקת או לא, זה תלוי אם יש בן אדם צמא מאוד, אז תמיד ניתן לצמא לפני הזה. יש גמרא ביומה גם כן, גמרא ביומה אומרת שיזהר גם ביום הכיפורים, אפילו שזה יום צום, אם חם, יזהר. היה מעשה אחד שהיה הולך עם ביתו בדרך, והייתה אומרת לו, אבא, אני צמאה, אני צמאה. היה אומר לה, ארכיני צבחר, ארכיני צבחר, תמתיני מעט, תמתיני מעט. והיא השתנו פניה, אומרת לו, אני מתעלפת. לא שמע, חס ושלום, קרה לה מה שקרה, השם ישמור. אז הגמרא הביאה איזה מעשה שצריך להיזהר. בשתייה, לפעמים, בפרט מי שנמצא בדרך או במקום חם, זה סכנה. לכן, מסכנה, לשים לב שלא לזה. אז לכן, כאן ראינו, אבל לשתות בבת אחת לא ישתה. עוד דבר, אסור לאכול שום או בצל מהראש אלא מהעלים, ונסביר את הדבר. יש כאלה שאמרו שיש בזה עניין של כישוף, זה לא, לא בגלל זה. מדובר פה לא בשום רגיל, זה שום עם העלים הירוקים, או בצל ירוק, מה שיש היום. יש בצל ירוק, יש גם שום ירוק, אני לא יודע אם כמה יש היום בשוק את השום הזה, אבל זה בדיוק דומה לבצל ירוק. בצל ירוק, היו לוהגים, היום בדרך כלל קוצצים אותו, עושים ממנו סלט, ומעבבים אותו בסלט, אבל בזמנם היו אוכלים לחם, ואם הלחם, כדי שלא תיאבון, אוכל איתו בצל. אוקיי, ביס מפה, ביס מפה. אז אומר, אל תאכל אותו מהראש. מהראש זה נראה גרגרן. שוב, לוקח את הבצל איכשהו, חותך אותו. אלא יתחיל מהצד של הירק, עד שיגיע לראשו ושם יאכל. השם יזכה אותנו לעשות רצונו כרצונו, ולעובדו בלבד.